אנחנו נעסוק בנושא שיש לו השלכות רבות מאוד ביחס לכל סוגיית מערכת המשפט בנושא המעשה והעונש. כלומר, פרשת משפטים זו בעצם הפעם הראשונה בתורה שאנחנו מוצאים את ההדרכה העקרונית של התורה כיצד צריך, נראה בהמשך מה המשמעות של המילה צריך, כיצד צריך להעניש אדם שעשה מעשה לא קשורה. בין אם המעשה הזה הוא עשיית מעשה אקטיבי, בין אם המעשה הזה הוא איזשהו לאו פסיבי, כלומר אי עשיית מעשה, בין אם זה במזיד, בין אם זה בשוגג. והדברים יהיו לעילוי נשמתו של הרב יאיר, זכר צדיק לברכה, שסוף הדברים ודאי מתאימים לו, כפי שדיברנו היום. אנחנו נפתח, נעשה היום משהו קצת שונה, נפתח ברמב"ן. נוציא מהרמב"ן עיקרון, נרחיב את העיקרון בעיקר על פי דברי הרמב"ם, ובעצם הנושא המרכזי שלנו אלה העקרונות שמופיעים ברמב״ם, שאת העיקרון הראשון נלמד מהרמב״ן אצלנו בפרשה. לכן עיקר הדברים היום דווקא יהיו הרמב״ם, כי חשוב להיפגש עם הנושא הזה באופן כוללני, והרמב״ן הוא מזכיר צד אחד שקשור לעיקרון הזה. אנחנו, כשאנחנו מתבונים בפרשת משפטים, אז הסוגיות שהפרשה הזאת עוסקת הן סוגיות שונות. סוגיות שקשורות לענייני עבדים, סוגיות שקשורות לענייני ממונות, בין אדם לחברו, סוגיות שקשורות לענייני משפחה ובעיות בתוך המשפחה וכו'. אחת הסוגיות שמופיעות אצלנו בפרשה זה היחס בין אדם שמכה את אביו ואת אמו ובין אדם שמקלל את אביו ואת אמו. ודבר מאוד משונה, שכשאנחנו מתבוננים בפסוקים, אז התורה מפרישה את ההכאה מהכללה. כפי שהצאנו בפרשה במקור אחד, הוא מכה אביו ואמו מות יומת, דין ראשון. דין שני, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. דין שלישי, הוא מקלל אביו ואמו מות יומת. אז כמובן, כבר שאנחנו קוראים בפרט הפסוקים, מיד עולה לנגד עינינו השאלה הפשוטה, מדוע התורה הפרידה בין הכאת האב או האם, חס ושלום, לבין קללת אב ואם? למה התורה הפרידה, עשתה איזושהי הבדלה בין ההכאה לקללה בפסוק גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת? קודם כל תסיים התורה את מה שיש לה לומר ביחס שבין ההורים לילדים, ואחר כך תגיד גונב איש ומחרו. אז הרמב"ן גם הוא מתעורר לעניין הזה, ומלמד אותנו כאן הרמב"ן יסוד גדול. אומר הרמב"ן, הוא מכה אביו ואמו מות יומת, מקור שתיים, כבר למדו חכמים שמיתתו בחנק. לא ניכנס עכשיו לכל הסוגיה מאיפה לומדים, אבל ניקח את זה כנתון. כבר למדו חכמים שמיתתו בחנק. כלומר, אדם, לא עלינו, שמכה את אביו או את אמו, או אביו ואמו, מות יומת, כלומר חייב מיתת בדין, וכידוע ישנן ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז מיתתו של אדם שמכה את אביו ואמו היא חנק, כמובן על פי כל הכללים, עד שבדין מוצאים אדם להריגה, עדים והתראה וכו' וכו'. ולכך אומר הרמב"ן, שמח לו וגונב איש ומחרו, שגם הוא באותה מיתה. כלומר, גם אדם שגונב איש ומחרו, גם הוא חייב במיתת בדין, וחייב במיתת בדין של חנק. טוב, והפריש ממנו ומקלל אביו ואמו, אבל אחרי שלמדנו את מיתת בית הדין המופיעה בחנק, שכוללת אלינו לנושא שלנו שני מצבים, מכה אביו ואמו או גונב איש ומחרו, אחר כך בא הדין השלישי, שגם האדם העובר על הדין הזה, על המציאות הזאת, חייב מיתת בית דין, אבל איזה מיתה? מיתה יותר חמורה, סקילה. סקילה כידוע היא מיתה החמורה ביותר. והפריש ממנו, כלומר והבדיל משני הדינים האלה, הוא מקלל אביו ואמו, מפני שהוא בסקילה. מאיפה אנחנו למדים שמקלל אביו ואמו דינו בסקילה? שנאמר בו, אביו ואמו קילל, דמיו בו. וכל מקום שכתוב דמה, וכל מי שנאמר כלשון הזה הוא בסקילה, נלמד מה שכתוב באבן נרגמו אותם, דמיהם בה. אם כן, שני המצבים הראשונים, חייב מיתת בדין בחנק. המצב השלישי, חייב מיתת דין בסקילה. ולכן, כדי להפריש בין מיתת בית הדין שבהקאה, שהיא חנק, לבין מיתת דין שבעקבות הכללה, שהיא בסקילה, בא הפסוק האמצעי וגונב אישו מחרו, שהוא שייך למיתת בית דין שבחנק, וממילא מתאים למכה אביבים, ורק אחר כך מקלל. טוב, יוצא מכאן דבר מפתיע מאוד. מפתיע מאוד מאוד. מה יותר חמור, לקלל הורים, חס ושלום, או להקות הורים? להקות. אז איך יכול להיות שהעונש על כללה הוא יותר חמור מעונש על הקאה? קושיה עצומה? איך יכול להיות שהעונש לאדם שמקלל את אביו ואמו הוא סקילה, מיתת בדין בסקילה, ואילו העונש של מכה אביו ואמו הוא מיתת בדין בחנק? איך יכול להיות? הרי לכאורה הקאה היא הרבה יותר חמורה מכללה. כללה, לצערנו הרב, אדם לפעמים נפלק לו מהפה בלי שהוא שם לב אפילו. אומנם כאן דובר על ילדים והתראה, אבל לכאורה נראה פשוט שהקאה היא מצב, זה מין פעולה יותר חמורה כלפי ההורים. אדם שמרביץ להורים שלו, זה הרבה יותר חמור מאדם שפולט איזה כללה מהפה שלו. אז למה המעשה הזה של קללת ההורים הוא מביא למיתה יותר חמורה? אומר הרמב"ן כלל גדול. ואנחנו נוציא את הכלל הזה מהרמב"ן, ונרחיב מאוד את הדברים על פי הרמב"ם במורה נבוכים, יש שם פרק ארוך מאוד וחשוב מאוד. אומר הרמב"ן, והחמיר במיתת המקלל יותר ממיתת המכה. למה? מפני שחטא הקללה מצוי יותר. עד שאדם מגיע למצב שהוא מכה את ההורים, זה צריך להיות מצב קיצוני, מצב חמור, יוצא דופן. אבל קללת הורים, אדם מקלל, הדבר הזה הוא הרבה יותר מצוי. ואם נעשה רגע איזושהי השלכה לחיים, לצערנו, נקווה שלא, אבל לחיים שלנו, בלי קשר להורים, הפה של האדם הוא יותר, אפשר לומר, יותר פתוח מאשר הידיים שלו. אדם, לצערנו הרב, מקלל הרבה יותר מהר מאשר הוא מכה. עד שהוא מכה, הוא צריך כאן להתחמם, צריכים להרגיז אותו מאוד. אבל, כן, אבל כשהוא מקלל, זה לכאורה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר. אומר הרמב"ן, היות וחטא הקללה מצוי יותר, שהכסיל, שהטיפש, כאשר יכעוס ויתקצף וקילל במלכו, זה פסוק בנביא, ובאביו ואימו תמיד כל היום, אומר הרמב"ן כלל גדול, והעבירה כפי מציאותה תמיד, צריכה איסור גדול. מלמד אותנו הרמב"ן כאן עיקרון חשוב מאוד. ככל שהמעשה הוא יותר מצוי, ככל שאפשר להגיע למעשה השלילי באופן יותר תדיר, יש פחות רסן, יש פחות הגבלות באופן טבעי על האדם, האדם על עצמו, מלהגיע למעשה הזה, כך צריך להיות עונש יותר גדול, כדי להרתיע את אותו אדם שלא יעשה את אותו מעשה. יוצא שלמדנו כאן עיקרון. עיקרון אחד של פרשת משפטים, שתכף נראה שהעיקרון הזה הוא חופף הרבה דינים בפרשת משפטים, אבל עיקרון אחד, שככל שהעבירה היא יותר מצויה, בואו נדבר במילים של היום, ככל שמעשה מסוים הוא נעשה לנורמה חברתית, שהחברה אפילו מקבלת אותו כמובן מאליו, סליחה על הדוגמאות, לצערנו הרב דוגמאות קשות, אדם נוהג ברכב, הוא נוהג חסר רסן. הוא לא לוקח אחריות. אדם מדבר לשון הרע על אחרים. ובפרט אם זה בתקשורת, שזה מקיף הרבה מאוד אנשים. עבירות שקשורות לענייני עריות. זה החדשות האחרונות. כלומר, ככל שהעבירות הן יותר תדירות ויותר מצויות ויותר מתפשטות בחברה, זה בעצם העיקרון של הרמב"ן. כך אנחנו, כך התורה מענישה עונשים יותר חמורים כדי להרתיע את האדם מלעבור את אותה עבירה. זה עיקרון חשוב מאוד של הרמב"ן. תכף נראה לאיזה השלכות זה מביא אותנו. אז אם כן, על פי מה נגזרת נגזר חומרת הדין, על פי מה היא נגזרת? החומרה של הדין? על פי ריבוי המציאות. והעבירה כפי מציאותה תמיד צריכה איסור גדול. כי דבר שהוא פחות מצוי, צריכים עונשים פחות כבדים, נדרשת פחות הרתעה. אבל דבר שהוא מצוי מאוד, את צריכה הרתעה חמורה, עונש חמור. אולי זה יעכב את האדם מלעבור את העבירה הזאת. טוב, נראה בהמשך יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו. כן. לפי? טוב, השאלה מה זה הכל? בהקשר הזה, כן. טוב, אז אם כן, זה העיקרון של הרמב"ן. בבקשה. מה זאת אומרת לא מענישים? ודאי באמת. אומנם סנהדרין שהוציאה פעם אחת ב-70 שנה אדם להורג היא נקראת סנהדרין קטלנית. זה לא באמת, זה כן באמת. זאת הלכה באמת. סוקלים אדם. ודאי, ודאי. את יודעת מה זה שאדם יודע, אם אדם, חס ושלום, סליחה על הדוגמאות, אם אדם היה יודע שבזה שהוא נוהג שלא קשורה והוא מסכן את הבריות, אם חס ושלום הוא יפגע במזיד או בשוגג, כלומר יש חילוק, הוא יקבל עונש חמור. אם אדם היה יודע שכשהוא יפתח את הפה במשרד לבין המין השני, לא בצורה ראויה, הוא יקבל עונש חמור, הוא היה חושב פעמיים לפתוח את הפה. טוב, כמובן, אסור לשכוח שאנחנו מאוד נעלבים מכל מה שאנחנו רואים עכשיו. כי לכאורה, מה, אנחנו חיים באיזה עולם שבו אתה צריך להרתיע ולתת עונש חמור כדי שאנשים לא יעשו את המעשה? ואיפה תשובה מאהבה? מה, הכל הוא מדין יראה? זה דבר משונה קצת. טוב, אבל תכף נראה. טוב, זה עיקרון אחד ברמב"ן. אבל אם אנחנו נרצה באמת להקיף את הדברים בצורה יותר מכוונת, אז אנחנו נגלה שהרמב"ם במורה נבוכים, אם אפשר לומר, מסכם את העקרונות של העונש ביחס למעשה בארבעה קריטריונים. ואני חושב שארבעת הקריטריונים האלה הם ארבעה קריטריונים כל כך חשובים. אני התלבטתי מאוד מה לדבר בפרשת משפטים, יש כל כך הרבה דברים. אבל בגלל החשיבות של דברי הרמב״ם כאן במורה נבוכים, החלטנו שכדאי לדבר על הסוגיה הזאת, כי יש לה הרבה השלכות מעשיות לכל אחד מאיתנו, לחיי היומיום שלנו. ולפי סיום הדברים, אז עוד יותר. בואו נראה. אומר הרמב״ם, אני סידרתי פה את הרמב״ם בצורה קצת אחרת. הרמב״ם בפרק מ"א, בחלק ג', מסודר בצורה אחרת. אצלנו בדף זה 3, 4 ו-5. לא מופיע כל הרמב״ם בפרק הזה. וסידרתי קצת את הדברים בצורה שונה, כדי שהדברים יותר ברורים לנו בצורה, לפי המבנה של הדברים שלנו. למשל, בדברי הרמב״ם, מקור 4 קודם למקור 3. אבל אנחנו הקדמנו את 3 לפני 4. 4 הוא בעצם דוגמאות לעקרונות שמופיעים במקור 3. בואו נראה. אומר הרמב״ם הקדמה, דע, כי גודל העונש וחומר פגיעתו, או קוטנו וקלות צבילתו, יהיה בבחינת ארבעה דברים. ישנם ארבעה קריטריונים, שהם אלה שקובעים את חומרת העונש או את קלות העונש. האחד, הקריטריון הראשון על פי מה קובעים את חומרת או קלות העונש, על המעשה הספציפי שנעשה, האחד, חומר העבירה. ככל שהמעשה הוא יותר חמור. יותר חמור, כלומר, כי המעשים אשר תוצאותיהם הפסד גדול, עונשם חמור. כלומר, יש מעשה שאדם עשה, שהתוצאה של הנזקים של המעשה הזה, הם תוצאה חמורה. יש מעשה שאדם עשה, שהוא גרם נזק לשני בגופו. אולי הוא גרם לו אפילו נכות. אולי אחד ושלום הרג אותו. זה בלתי הפיך. יש נזקים שאדם עשה, שהתוצאה של המעשים שלו זה נזק בנפש. זה חמור לא פחות. יש נזקים שאדם עושה, שהתוצאות של הנזקים שלו זה תוצאות שקשורות למשפחה שלו. זה לא רק לו. זה לאשתו, זה לילדים, זה לבעלה, זה להורים, זה לכמה דורות, זה לכל המשפחה, זה לכל הסובבים. ככל שחומרת העבירה, כלומר, על ידי תוצאות המעשה, הן יותר קשות, ככה העונש צריך להיות יותר חמור. אם אדם היה יודע היום במדינת ישראל, שכשהוא מוציא שם רע על אדם, כשהוא זכאי. ואם אותו אדם יצא בסוף זכאי, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. גם אם הוא עיתונאי. ודווקא אם הוא עיתונאי, הוא היה שוקל 1,000 פעמים לפתוח את הפה. אתה יכול להרוס משפחה בהבל פה. אתה יכול להרוס אדם בהבל פה. אתה יכול להרוס את נפשו. כמה לא עלינו מקרים שלא נפתח פה לשטן? כמה מקרים אנשים התאבדו בגלל שהוציאו עליהם שם רע? אתה יכול לגרום כאן לאובדן נפש. אובדן נפש בפועל ממש. אם אדם היה יודע שחס ושלום אם הוא יפגע בשוגג, בתאונת דרכים, כי הוא נוסע מהר, כי הוא עוקף לפי הסדר, הוא עושה עבירות תנועה לפעמים אפילו קלות, לפעמים חמורות מאוד. אם הוא היה יודע איזה מחיר הוא ישלם, זה אמרתי אותו. הוא היה חושב 1,000 פעמים, אם כדי לעשות את זה. אז הקריטריון הראשון, אני רציתי לפני השיעור לדבר אולי עם משפטן, איך היום באמת בבתי המשפט בארץ, האם באמת הקריטריונים האלה של הרמב״ם, הם נלקחים בחשבון? אני מתאר לעצמי שכן, אבל לא הספקתי בעקבות כל מה שעברנו בימים האחרונים, לא הספקתי להגיע לזה. הקריטריון הראשון הוא חומר העבירה, כי המעשים אשר תוצאותיהם הפסד גדול עונשן חמור, והמעשים אשר תוצאותיהם הפסד קל ומועט עונשן קל. דבר ראשון, קריטריון ראשון, צריך לדון את האדם, את מעשה האדם, לפי חומרת העבירה, שנמדדת הרבה פעמים על פי התוצאות והנזקים שהוא גרם. עד כמה זה מקיף, עד כמה זה חמור באיכותו ובכמותו. כן. אתה צודק, פרשת משפטים, אתה צודק. פרשת משפטים, אתה צודק. פרשת משפטים זה בעיקר נזקי ממונות של אדם לחברו. הרמב״ם, כן, הרמב״ם מדבר על הלכות משפטים ושופטים, הוא כותב את זה בסוף. והנה נתבררו תמי כל המצוות אשר מנינו בספר שופטים, שזה בין אדם לחברו, בעיקר. זה הקריטריון הראשון. הרמב״ם לא מזכיר את הקריטריון הזה. הקריטריון השני של הרמב״ם, הנה זה מה שהרמב״ם הזכיר. והשני, ריבוי מציאותן. כלומר, חומרת העונש, הקריטריון השני לעונש, לחומרת העונש, זה כמה הדבר הוא תדיר. והשני, ריבוי מציאותן, שהדברים המצויים יותר, צריך למונען בעונש חמור. כמו שאמרנו, כללה יותר מצויה מהכה, ולכן צריך למנוע את הכללה בעונש חמור, לכן כללה סקילה. מה שאין כן הכה, חנק. אבל מעטי המציאות, הרי עונש קל עם מיעוט מציאותן, מספיק במניעתן. בואו נשים פה רגע אצבע, נקפוץ למקור 4. יש כמה דינים מאוד מעניינים בפרשה שלנו, שכל מי שלומד גמרא נפגש עם הדברים. אנחנו יודעים שאדם שגזל מתחייב בקרן וחומש. חומש זה עניין אחר. אדם שגנב מטלטלין מתחייב בכפל. אדם שגנב צון ודבחו ומחרו מתחייב 4. אדם שגנב בקר מתחייב 5. מה ההבדל בין גזלן לגנב, שגזלן משלם את הקרן, חומש זה עניין אחר, וגנב משלם כפל? מה ההבדל ביניהם? למה גנב שגונב מטלטלים משלם כפל, וגנב שגונב כבשה משלם 4? וגנב שגונב פרה משלם 5? למה? מה ההבדל? אומר הרמב״ם, כל כך נפלא מתוק, תראו איזה דברים, כל כך חשוב, זה. היום אולי, כן, הסיפור של אותם הגנבים בדרום, אותו אחד שיצור עדיין בכלא, זה ממש משמעותי, למרות שהסברה כאן של הרמב״ם היא אחרת, אבל בואו נראה. ודע, אנחנו רוצים להרחיב עכשיו את הקריטריון השני, שהוא ריבוי המציאות, שהוא הקריטריון של הרמב״ן. ודע, שכל שיהיה מין אותו הפשע, מרובה, הוא מצוי, הוא קרובה עשייתו, כלומר קרובה עשייתו מצד האדם, נתחייב שיהיה עונשו יותר חמור, כדי למנוע אותו. והדבר שאירועו מועט, כלומר המציאות, התדירות של אותו דבר היא מועטת, עונשו יותר קל. ולפיכך נעשו תשלומי גונב הצון כפליים מתשלומי שאר המטלטלים. כלומר, תשלומי 4, אדם שגונב מטלטלים, אנחנו עכשיו בגנב, עוד לא בגזלן. אדם שגונב משלם לא רק את הקרן, הוא גנב משהו חפץ שווה 100, הוא גנב שעון ששווה 100, אחרי זה כשיתפסו אותו משלם 200. אם הוא גנב צון ששווה 100, הוא משלם 400. ואם הוא גנב פרה, משלם 500. ככה הלכה. למה? למה גונב הצון משלם כפליים מתשלומי הכפל של גונב מטלטלים רגילים? ולפיכך נעשו, והדין הזה מופיע שם בפרשה. ולפיכך נעשו תשלומי גונב הצון כפליים מתשלומי שאר המטלטלים. כלומר, תשלומי 4, ודווקא כידוע בתנאי שהוציאן מידו במחירה או שחתן, כלומר, גונב ושחתו או מחרו, טבח או מחר, שחט ואכל את הבשר או מחר אותו, או מחר את הבהמה למישהו אחר, ודווקא שהוציאן מידו במחירה או שחתן, כי גנבתן היא המצויה תמיד. לגנוב כבשים זה הרבה יותר קל מאשר לגנוב מטלטלים. למה? כיוון שאין במדברות, היות והצון צריך לראות בחוץ, ובמקום שאי אפשר להסגירן כדרך שסוגרים על דברים שבתוך הערים. מטלטלים אתה יכול לשמור אותם בכספת, אתה יכול לשמור אותם בבית, אתה נועל את הבית. אבל צון אתה חייב להוציא אותם למראה. היות וגניבת הצון היא יותר מצויה, כי הכבשים רואות בחוץ, והן לא נסגרות במקום, אתה לא יכול לסגור אותם במקום סגור, כי חלק מהתפקוד הפיזי שלהם, האכילה, הוא צריך להיות בחוץ. אז היות וגניבתן יותר מצויה, החמירה התורה לגנבים. ולפיכך דרך הגונבים אותן למהר למוכרן או לשוחתן, כדי שלא יוודאו אצלם או לשוחתן, כדי שלא ימצאו בעין, אם בעין צריכים להחזיר, וגם יוכיחו, הנה ההוכחה שאתה גנבת, ולפיכך נעשה עונש הדבר המצוי יותר. ולמה בקר 5? איזה חומרה יש בבקר יותר מאשר הצון? ותשלומי גנבת הבקר נוספו עוד כפל אחד. למה? כי אפשרות גנבתן יותר, כי הקלות לגנוב פרה היא יותר מצויה מאשר הקלות לגנוב כבשה. למה? כי הצון רואות מקובצות, ואפשר לרואה לראותן, ועל הרוב גנבתן אפשרית בלילה. צון כשהולך לראות בשדה, כל העדר רואה במקום אחר, סליחה, במקום אחד, אז הרואה יכול לשלוט על כולם, הוא רואה את כולם. אז הגנב מפחד, כי הרואה שולט על כל הצון. אבל, ולכן אפשר לגנוב אותם רק בלילה, שהרואה בעין לא רואה באלף. אבל הבקר רואות מפוזרות מאוד. כל מי שפעם מסתובב בגולן או במקומות כאלה, הוא ראה כל פרה במקום אחר. איפה זה שאחראי על העדר? איך הוא יכול בכלל? הוא לא יכול לשלוט על המראה. אז המציאות, מציאות הגנבה יותר מצויה. אז הגנב יכול יותר לגנוב בקלות. אתה יכול לגנוב יותר בקלות, אתה תשלם פי 5, פי 5. אבל הבקר רואות מפוזרות מאוד, וכבר נזכר זה בספר הפלחה, ואי אפשר לרואה לי לראות את כולן. ולפיכך מתרבים בהם הגנבות. לכן, בעלי חיים צון, שאי אפשר לסגור אותם במקום אחד, משלם כפול מרגיל. בקר משלם עוד אחד מאשר הצון. אני מדלה כמה שורות, תדלגו לשורה השנייה לפני סוף העמודה הזאת. אבל מה שאין הגזלן מתחייב שום דבר נוסף על דרך הכנס, למה גזלן משלם רק קרן ולא כמו הגנב כפל? כי החומש, סוגיה אחרת, אינו אלא כפרה על שבועת השקר, זה לא קשור. אז אם כן הגזלן משלם רק קרן, מה שאין כן הגנב מטלטלים כפל, מה שאין כן גנב צון 4, מה שאין כן גנב בקר 5, למה הגזלן משלם רק קרן? ומחמת מיעוט מציאות הגזל, הרי מה ההבדל בין גזל לגניבה? שגזל זה באמצע היום, גניבה זה במחתרת, זה בסתר, אדם יחס באמצע הלילה. גזל זה אדם בא באמצע היום, אנשים באמצע הרחוב, והוא בא וחוטף את התיק לאותה זקנה. זה פחות מצוי, אנשים מפחדים לגזול באמצע היום, כי כולם רואים אותם, קל לתפוס אותם, קל לזהות אותם. אותם האנשים שנמצאים ביום יודעים לשמור על הנכסים שלהם, אבל אותו אדם שישן בלילה ופתאום נכנס גנב מהחלון, הוא יכול פחות להישמר. אז מציאות הגזלה היא פחות מצויה, גם מצד הגזלן שהוא מפחד שמה יתפס, וגם מצד הנגזל שיותר מסוגל לשמור על עצמו. מה שאין כן המציאות של הנגנב, שהגנב בא במחתרת, היא הרבה יותר מצויה, והנגנב יכול הרבה פחות לשמור על עצמו, ישן באמצע, פתאום מישהו נכנס לו דרך החלון, הוא בכלל ישן. לכן אומר הרמב״ם, ומחמת מיעוט מציאות הגזל, כי פגע הגניבה יותר מצוי מן הגזל, כי הגניבה אפשרית בכל מקום, והגזל לא ייתכן בתוך הערים כי אם בקושי, זה בתוך הציבור, ועוד שהגניבה אפשרית בדבר הגלוי, בדבר שנזהרו להסתירו לשומרו, והגזל אינו אפשרי אלא בדבר שהוא נראה וגלוי, ואפשר לאדם להישמר מן הגזלן ויזהר ויתכונן לו, ואי אפשר כיוצא בכך עם הגנב. ועוד שהגזלן ידוע, ואפשר לטובעו, ולהשתדל להחזיר מה שלקח, אבל הגנב אינו ידוע. ולכן מחמת כל הסיבות הללו, דן את הגנב בכנס, ולא דן כן את הגזלן. חבותיי, מי שלומד גמרא, בפרק מרובע, ממידת 4 ו-5 וכו', זה א' ב' הרמב״ם הזה. כלומר, מה הסיבה שגזלן משלם קרן וגנב כפל, וגנב צון 4 וגנב בקר 5? זה סברה פשוטה קודם כל. יוצא לפי זה, נחזור לעיקרון השני. אם כן, לפי ריבוי המציאות, היות והגניבה יותר מצויה מהגזלה, בתורה אמרה תשלם כפול. היות וגניבת הצון יותר מצויה מגניבת מטלטלים רגילים, בתורה אמרה תשלם 4. היות וגניבת הבקר יותר מצויה אפילו מגניבת הצון, בתורה אמרה תשלם 5. ככל שמציאות הגניבה יותר מצויה, כך באה התורה והענישה בעונש חמור יותר כדי להרתיע את הגנבים. זה הקריטריון השני. אם כן, הקריטריון הראשון, חומר העבירה. הקריטריון השני, ריבוי המציאות. הקריטריון השלישי. והשלישי אומר הרמב״ם, חזרנו למקור 3. הקריטריון השלישי הוא חשוב מאוד. והשלישי, גודל העזה שבדבר. הרב קפח כאן מתרגם, הרי הרמב״ם נכתב בערבית, הרב קפח מתרגם את המילה העזה, משיכה. כלומר, ככל שהמשיכה של האדם, תכף נראה, ישנן 3 סיבות שאדם נמשך למעשה מסוים יותר ממעשים אחרים. והשלישי, גודל העזה שבדבר, גודל המשיכה. כי הדבר שיש לאדם העזה לעשותו, מפני, אפשרות א', אם מפני שהתאווה מושכת אליו מאוד. יש דברים שבאופן טבעי יש לאדם תאווה אליהם. כמו למשל, ענייני עריות. במצבים מסוימים או בסיטואציות מסוימות. או לתוקף ההרגל, או דברים שקשורים לזה שאדם מתרגל אליהם. או לגודל הצער שבעזיבתו. שאדם, כשהוא מפריש את עצמו מהדבר, אז יש לו צער, הוא מרגיש שהוא מפספס משהו, שהוא מפסיד משהו. כלומר, 3 תנאים, 3 אפשרויות, על פי מה נמדדת המשיכה. אדם נמשך לדבר שהוא תאב אליו באופן טבעי, אדם נמשך לדבר שהוא התרגל אליו, אדם נמשך לדבר שהוא מרגיש שהוא מפספס משהו אם הוא לא עושה אותו. ככל שגודל העזה, ככל שגודל המשיכה הוא יותר גדול, ככה העונש צריך להיות יותר חמור, כדי למנוע מן האדם להימשך לאותו דבר. נקרא את כל הפסקה הזאת. והשלישי, גודל העזה שבדבר, כי הדבר שיש לאדם העזה לעשותו, אם מפני שהתאווה מושכת אליו מאוד, או לתוקף ההרגל, או לגודל הצער שבעזיבתו, הרי לא יימנע ממנו, כי אם חשש דבר גדול, רק אם יהיה לו עונש חמור. רק אם הוא ידע שעונש חמור, שהוא יקבל עונש חמור על המעשה שלו, אז זה יאפשר לו להתגבר על התאווה שלו, או להתגבר על ההרגל שלו, או להפסיד את כביכול מה שהוא חושב שהוא מפסיד. כן. הרגל זה התרגל, זה לא מה שיש לו צער. יש אנשים שהתרגלו למשהו, הם מכורים לסוג התנהגות מסוים. לא כל מה שאדם מצטער זה בגלל שהוא התרגל. זה לא קשור. והקריטרון הרביעי, אומר הרמב״ם, עוד קריטרון מאוד מעניין, מאוד אמיתי. הנושא שלנו היום הוא מאוד מעשי, הוא מאוד פרקטי. כשנגיע לסיום הדברים שמתאימים לרב יאיר זכר צדיק לברכה, כי היה לי קשה היום, האמת, אני מספר לכם, היה לי קשה ללמוד משהו שלא קשור לרב יאיר, והסוגיה הזאת היא ממש לא קשורה לרב יאיר. זה ההפך הגמור, כל מה שאנחנו לומדים פה. אז ניחמתי את עצמי במה שנראה בסוף הדברים, שהדברים הם מתאימים. והרביעי, הקריטרון הרביעי, קלות עשיית אותה הפעולה בהיעלם ובהסתר, כדי שלא ירגישו בו אחרים. הקריטרון הרביעי זה כמה אדם יכול לעשות את אותה פעולה כשהחברה לא יודעת. הידיעת החברה, יהי מורה שמיים כמורה בשר ודם. ידיעת החברה היא מרתיעה את האדם. היא עוצרת אותו. אם מפני הבושה או מפני העונש שהחברה תטיל עליו, לא משנה. אז ככל שהפעולה יכולה להיעשות ביתר קלות, בהסתר ובהעלם שאחרים לא ירגישו, ככה העונש צריך להיות יותר חמור. הרי ההרתעה מזה לא תהיה כי אם בחשש עונש קשה וחמור. אז אם אנחנו מסכמים, לפי הרמב״ם, ארבעה קריטריונים. קריטריון ראשון, חומרת העבירה, חומרת המעשה והנזקים שהמעשה הזה גרם. בכמות ובאיכות. הקריטריון השני, ריבוי המציאות. ככל שזה תדיר וזה פשט כנורמה בחברה. הקריטריון השלישי, כמו שראינו, גודל המשיכה. אם זה פחת התאווה, ההרגל או המחיר שהאדם הזה נדרש לשלם כדי להימנע. והדבר הרביעי, לפי הפוטנציאל של לעשות את המעשה באלם ובהסתר מידת האדם, מידת החברה, מידת הבריות. ככל שארבעת הקריטריונים האלה הם יותר מצויים, כך החומרה של העונש צריכה להיות יותר חמורה. יוצא שהרמב"ן לימד אותנו עיקרון אחד, אבל הרמב"ם לימד אותנו ארבעה עקרונות. אז אם כן, את אותו העיקרון שלמדנו ביחס שבין כללה להקעת אביו ואמו, אותו העיקרון אפשר ללמוד ביחס לגנב מול גזלן, גונף צאן, מטלטלים, צאן ובקר. טוב, הרמב״ם אחר כך מעריך, בכל הסוגיה של ארבעה סוגי המיתות, ארבעה סוגי העונשים, מיתת בדין, קראת, קראת שיש בו מלכות עם דעה של האדם, קראת שיש בו מלכות בלי דעה, מלכות לאו שאין בו מעשה, ומיתה בידי שמיים, רמב״ם ארוך. אבל אם כן, העיקרון כרגע, העיקרון הוא חשוב, שישנם ארבעה קריטריונים. אלא כאן יש לנו בעיה. כמו שאמרנו בהתחלה, מה הבעיה? שזה דבר מאוד מעליב. שהאדם הוא כנראה אדם חלש, הוא יצור חלש, והוא צריך להימנע על ידי עונשים. ובפרשת משפטים, התורה אומרת בצורה מפורשת, שהמשפטים, העונשים, יהיו לפי חומרת המעשה. הנה, בפרשת משפטים התורה מבדילה בין כללה להקעת אביו ואם. התורה מבדילה בין גנב לגזלן, בין גונב צאן לגונב בקר. אז מה, האדם הוא יצור כל כך חלש, עד כדי כך שאי אפשר לסמוך עליו, ולכן צריך להרתיע אותו? א', התשובה היא כן. כן, אנחנו אנשים חלשים, ולפעמים אנחנו צריכים הרתעה חמורה כדי להימנע ממעשה עבירה. אבל, באמת אני חושב, אי אפשר לא להזכיר בהקשר הזה את הגמרא של, את הגמרא שמופיעה במסכת ברכות. הגמרא אומרת, שתי דעות, רבי יוחנן וריש לקיש, מקור שש בצד שמאל. אומרת הגמרא כך, יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. דעה שנייה, ריש לקיש אומר, יותר ממאה מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה. עדיפה גערה לאדם שמבין מלהכות מהמלכות את הכסיל, את הטיפה שלא מבין. אומר כאן הרב שתי פסקאות חשובות מאוד, חינוכיות מאוד, עקרוניות מאוד מאוד. ואולי, זה הרמז, אני ככה קצת אולי התעוררתי לזה, כשהתורה אומרת, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אז כולם שואלים, מה זה ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם? מה זה לפניהם? מה צריך להיות כתוב? ואלה המשפטים אשר טסים? עליהם? אדם עשה מעשה שלילי. ניקח את הרמב״ם במורה נבוכים, ארבעה קריטריונים, בוא נראה באיזה קריטריון עומד המעשה לפי ארבעת הקריטריונים האלה, ולפי גודל החומרה, יהיה העונש. מה זה ולא המשפטים אשר טסים לפניהם? ולא אשר טסים עליהם. אולי אפשר לומר, אולי, שזה מעין מה שכאן כותב הרב. למה יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות? הרי הפרשה שלנו, פרשת משפטים, אם אפשר לומר, היא פרשת המלכויות הגדולה. ארבע אמיתות. מרדות, הנה, תכף נראה, הנה. אומר הרב, כאן אורונו חז"ל נועם דרך החינוך. כי לא במעלומות יחונך האדם. אנחנו יכולים להיות אנשים כאלה שמצפים שהחברה שלהם תהיה חברה כזאת, שהיא חברה שתעמיד, אם אפשר לומר, אכיפת החוק על פי ארבעת הקריטריונים של הרמב״ם. ואז אנחנו נהיה חברה כזאת שכשיש שוטר, כשיש מישהו שיכול לתפוס אותנו על פי ארבעת הקריטריונים האלה, אנחנו נשמר. אבל כשאין מי שיכול לשים אותנו במקום, אז אנחנו מתפרעים ומשתוללים. אומרת הגמרא הפוך. לא במעלומות יחונך האדם. הרי עונש, אם פרשת משפטים באה ללמד על העונש, מה זה עונש? יש שתי הבנות על המושג עונש. שתי הבנות על המושג כנס בתורה או בחזל. מה זה כנס? כל מי שלמד גמרא יודע את זה. אפשרות אחת שעונש זה על דבר שהוא לשעבר. כלומר, אתה עשית מעשה, אתה צריך לשלם מחיר, אין ברירה. אבל ודאי שהמטרה היותר עמוקה של העונש היא לא לשלם מחיר על מעשה שנעשה בעבר, אלא לחנך את האדם. זה לא רק להרתיע, לשלם על מה שהיה בעבר ולהרתיע אותו על מה שיהיה בעתיד. זה ליצור אצלו איזושהי מציאות נפשית, פנימית, ערכית, מוסרית, שהוא יבין את חומרת המעשה שהוא עשה, שהוא לא יעשה אותה לכתחילה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אנחנו צריכים להיות אלה ששמים לעצמנו את המשפטים, לפני שאנחנו מגיעים לבית משפט שישים עלינו לשופט את המשפטים. ארבעת הקריטרונים האלה של הרמב״ם, זה לא איך בתי המשפט בישראל צריכים להתנהל. זה איך האדם עצמו צריך להיות בית המשפט של עצמו, לפני שהוא מגיע למעשה המקולקל שהוא יכול לעשות. תרגום מונקלוס. אם אדם יודע שיש דבר מסוים שאצלו זה תדיר, ריבוי מציאות, ישים על עצמו יותר סייגים. אם אדם יודע שיש דבר מסוים שיכול לעשות, שהנזקים שיכול לגרום חס ושלום נזקים חמורים, ישים על עצמו יותר סייגים. אם אדם יודע שהוא נמשך לדברים מסוימים, אם מתוך תאווה או הרגל או וכו', ישים על עצמו סייגים מסוימים. אנחנו לא צריכים בית משפט. בית המשפט זה האדם על עצמו. יפה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות או ממכמה מלכויות, הכוונה. יפה שהאדם ישים על עצמו את ארבעת הקריטריונים האלה עוד לפני, מדין חינוך, מדין הבנה, מדין הערכה עצמית, מדין האמת. הוא לא זקוק למערכת חיצונית שתשפוט אותו, שהוא ישפוט את עצמו. כל אחד מאיתנו יודע באיזה דברים הוא יותר חלש, לאיזה דברים הוא יותר נמשך, איזה דברים יותר תדירים אצלו, איזה דברים יכולים להוביל חס ושלום לנזקים יותר חמורים, איזה דברים הוא עושה אותם בהסתר שהבריות לא יודעות. הוא יודע על פי כל הקריטריונים. איזה דברים הוא יותר יתרגל, איזה דברים קשה לו לעזוב כי הוא מרגיש שהוא מפספס משהו. אז כל אחד מאיתנו צריך לשים על עצמו את המשפטים האלה. לא צריך שיהיה כאן בית דין שיגיד, טוב, תשמע, זה לאו שאין בו מעשה, זה יש בו מעשה מלכות, זה קרה, זה מיטה בידי ש... זה מיטת בית דין, סקילה. לא צריך להגיע לכל זה בכלל. האדם צריך להיות בית המשפט של עצמו. מרדות, הכוונה, הנה, אני באמצע המשפט הפסקתי. אני הייתי אומר, מרדות הכוונה חינוך פנימי, כניעה עצמית. כאן הורונו חז"ל נועם דרך החינוך, כי לא במעלומות יחונך האדם. אם אנחנו נהיה חברה של שופטים ושוטרים, שהשופטים פוסקים והשוטרים אוכפים את הדין והחברה לא מזדהה עם הדברים, ולא מקבלת את זה על עצמה ולא מבינה את הערך העצמי של הדברים, אז איזה טעם יש במעלומות האלה? אז אתה מקבל עוד כנס, ועוד משפט, ועוד חד ושלום בית כלא. בסדר. זה לא משנה את העמדה הנפשית, זה לא משנה את העמדה העצמית. לצערנו הרב, אנחנו גם רואים שזה לא מרתיע. כי כל אחד חושב שעד שזה לא יגיע אליו, אז הוא אומר, לי זה לא יקרה. אבל ברגע שהאדם מחנך את עצמו, והוא בית המשפט של עצמו, כמובן, בלי לחץ, אבל הוא יודע לשים לעצמו את הישגים הנכונים, אז מאלה כל הדברים נראים אחרת לגמרי. עוד פעם, בואו נחזור. כאן הורונו חז"ל נועם דרך החינוך, כי לא במעלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם. והיראה האמיתית היא יראת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמנה. יראת הרוממות הכוונה לא יראת העונש, שאני מפחד מהמשפט או מהשוטר שיחוף את המשפט, אלא אני מתבייש שכך אני מתנהג. הלוואי שהיינו, כל אחד ייקח את זה על עצמו לנהיגה בכביש. כל אחד ייקח את זה על עצמו לכל מיני דברים שכולנו נגועים בהם. זה בושה שאנחנו מתנהגים ככה. כי אם בדרכי נועם והיראה האמיתית היא יראת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמנה. האהבה היא יראת הרוממות. ועד הזמנים האחרונים, כותב הרב, לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה, חכמי החינוך, חשבו שאפשר לחנך את האדם בעונשים, מה שנקרא בגמרא מכה חובלים. מקל חובלים. ועד דרך חינוכם רק במקל חובלים. אדם עשה מעשה. אז פעם שמו אותו בבית הכלא מאחורי סורג ובריח, כדי שלא יזיק יותר לחברה. היום מבינים, כבר הרבה לפני היום, מבינים שלא מספיק לשים את האדם מאחורי סורג ובריח כדי שלא יזיק נזק חברתי ציבורי, אלא צריך לשקם אותו. שכשהוא יצא לחברה, הוא יהיה אדם חדש. הוא יהיה אדם שלא רק לא יזיק, אלא יבנה. יפתח. ייצר מציאות חיובית. ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה, והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. של משפטים, ומשטרה, וחוקים. עד הימים האלו, אומר הרב, אם הרב אומר את זה לפני 80 שנה, מה היה אומר היום? עד הימים האלו שהניסיונות הרבים הוכיחו להשכיל את אשר אורונו לנו חז"ל ברוח קודשם. שיפה מרדות אחת בליבו של אדם. החינוך העצמי, ההכרה של האדם את עצמו, את כוחותיו, את יתרונותיו, את חסרונותיו, הוא מלא שם על עצמו את הגבולות הנכונים, כדי באמת לנהל את חייו נכון, קל וחומר כלפי מה שקשור לאחרים, זה מה שבאמת יבנה חברה מתוקנת, ולא משטרה ומשפט, בלבד. ריש לקיש מחדש חידוש יותר גדול. ריש לקיש אומר, יותר מ-100 מלכויות, לא יותר מכמה מלכויות, יותר מ-100. מה ההבדל בין שתי הדעות? אומר הרב בדרכו. נראה שהוסיף על דברי רבי יוחנן הקודמים, שאמר יותר מכמה מלכויות, אומר הרב, דיש שני עניינים בחינוך המוסרי. כשאנחנו מחנכים אדם, וקל וחומר כשאנחנו מחנכים את עצמנו, ישנם שני מצבים בחינוך, נקרא לזה כך. מצב ראשון, זה המצב התמידי, המצב הרגיל, המצב השגרתי. יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים ובמידות טובות. כשהחיים מתנהלים על פי שגרה, אז כשהחיים מתנהלים על פי השגרה, אנחנו מנסים לחנך את עצמנו, לחנך אחרים, ללכת לפי הסדר, לפי היושר, לפי הסדר הנכון, מעשים טובים, מידות טובות וכו'. אבל אומר הרב, ויש חינוך פתאומי. מול החינוך התמידי יש חינוך פתאומי. מה זאת אומרת? ויש חינוך פתאומי מקרי בשעה שמזדמן ששר מדרך הישר ונחוץ להוכיחו. יש מצבים שבהם נגיד אבא ובן, שבהם ההורים מחנכים את הילדים לפי הסדר הנורמלי, החיים זורמים כשורה, וההורים שמו איזשהו שביל חינוכי כזה, שהילד ילך בשביל הזה על פי הקריטריונים של היושר והטוב והצדק והמוסר והאכפתיות וכו'. ויש מצבים מסוימים שפתאום יש סטייה מהמסלול. הילד סוטה מהדרך. אז היינו אומרים ככה, היינו חושבים ככה. כל זמן שהחיים מתנהלים כשורה, אז הדרך צריכה להיות בנועם. ברגע שיש סטייה מהסדר, עכשיו אין ברירה, צריך להיכנס, מקל חובלי. יש מקל וגזר, נכון? כשהחיים הולכים לפי המסלול הבטוח שלהם, המתוקן, נשתמש בגזר. כשהחיים סוטים מהמסלול ויש פתאום פריצות, אולי אפילו לפעמים חריפות, פה צריך לבוא המקל. ומקל קשה, מקל כואב. יש חינוך קבוע ויש חינוך פתאומי. בשעה שמזדמן ששר מדרך הישר ונחוץ להוכיחו, עכשיו איך אתה מוכיח אותו? אומר הרב, והנה רבי יוחנן אמר, יותר מכמה מלכויות. כמה מלכויות זה רק כמה. 100 מלכויות זה הרבה. יש מצבים לכאורה, הייתי חושב, יש מצבים שאדם יצא מהדרך, סטה מהכיוון, שפה אין ברירה, צריך לתת לו הרבה מכות, במרכאות. 100 מלכויות. לא אמרנו שלא צריך את המלכות, התורה נותנת מלכות, נכון. אבל ככיוון חינוכי עקרוני. והנה רבי יוחנן אמר, יותר מכמה מלכויות, הכוונה שהוא טוב להשתדל שתהיה ההדרכה המוסרית בא במחונך מצד שכלו, שהוא מבין את הדברים, הוא מזדהה איתם, הוא שייך עליהם, ולכן הוא מתנהג כראוי. שתהיה הדרכה המוסרית באה במחונך מצד שכלו והכרתו בתמידות, יותר מאילו נקהו. ועל ידי זה נחנכהו לסור מרע בכלל, וללכת בדרך טובים, זה המצב הרגיל. ריש לקיש בא והוסיף יותר מזה. וריש לקיש אמר, יותר מ-100 מלכויות, כלומר, והכוונה, אפילו בשעת, זה כנראה נמחק, אפילו בשעת החינוך המקרי, כי השחית דרכו בחטא ופשע חמור. יש מצבים? שאדם לפעמים סוטה מהכיוון, שראוי ללקוט 100 מלכויות, ולא רק 39 מלכות, 100! הייתי אומר, אולי פה צריך באמת להלקוט אותו. כמה שמלן, האופן היותר גדול במוקים, שבעת פשעם לפי הנוהג מדרך החינוך, אומר הרב, גם על זה יפה המרדות השכלית, ההבנה, ההזדהות, בנועם. לא אמרנו שלא נצא מכאן עם טעות, לא אמרנו שאין מצב כזה, שלפעמים צריך לשים גבולות ברורים, עד לפעמים לפעמים, במצבים מסוימים, אפילו הקאה. חוסר שבטו שונא בנו, לא אמרנו שלא. אבל לא כשיטה. כמצבים יוצא דופן. גם על זה, גם על מצב כזה שאדם עשה פשע חמור, וצריך היה להלקוט אותו מהמלכויות. גם במצבים האלה מצד האמת. הדרך החינוכית היא לא המלכות. הדרך החינוכית היא שהוא ישים את המשפט לעצמו, ולא נעמיד עליו בית משפט חיצוני. גם על זה יפה המרדות השכלית. כי הניצוץ השכלי שבאדם, הניצוץ האלוקי שבו, יאיר גם מחשקי לב אותם שכבר רעבו דרכם. אלא רק החובה להעלותם במעלת נבונים. לעזור להם לגלות את אותו הניצוץ הפנימי שטבוע בהם כטבע. שיהיו ראויים להכיר ערך המרדות שבלב. לכן כשאנחנו נכנסים לפרשת משפטים, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בארבעת הקריטריונים של הרמב״ם ולהגיד, המערכות החברתיות, הציבוריות, הם יבנו סדרי משפט כאלה, שהחברה תתנהל באופן תקין, כדי שהחברה לא תתפורר ותהיה אנרכיה בציבור. אנחנו לא יכולים לצאת את החובה במשפט כזה. מי שאמור להיות בית המשפט, זה אנחנו. על עצמנו, לא על אחרים. אנחנו צריכים לקחת בעצמנו את ההבנה הזאת, את הכיוון הזה, שיפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, אפילו יותר מ-100 מלכויות. ואנחנו צריכים לשים לעצמנו את הגבולות, כשאנחנו יודעים שיש סכנה בדברים מסוימים שקשורים אלינו, כל אחד לענייניו. אנחנו צריכים לשים לעצמנו את ארבעת הגבולות, שאומר הרמב״ם. אם נחזור לדוגמה שהתחלנו בה ברמב״ן, אם הקללה היא יותר מצויה מההקאה, והתורה הענישה את המקלל בסקילה מאשר את ההקאה, יותר מאשר את המכה בחנק, אז ויות ואנחנו יודעים על עצמנו שהפה שלנו יותר משוחרר מאשר הידיים, אז אדם צריך ליצור לעצמו גבולות התנהגות יותר חמורים, יותר מוגבלים, יותר מסודרים, יותר מורגנים, בעניינים שקשורים לשמירת הפה. אם אדם יודע שהאוזניים שלו שומעות דברים לא מדויקים, לא נכונים, לא מכוונים, שלא צריך לשמוע, שהעיניים שלו רואות, מראות, לא צריך לראות, אז האדם צריך לשים על עצמו את הגבולות האלה לכתחילה. כל אחד לפי התחומים שהוא מרגיש שהוא נגוע בהם, שהוא פגוע בהם. אני חושב, אני מקווה שאני מדייק, אחד הדברים שהרב יאיר היה כל כך אופייני בהם, כל כך חי אותם, כל כך היה כזה, זכר צדיק לברכה, שהוא לא היה האדם של ואלה המשפטים אשר תשים עליהם. לא כלפי עצמו וגם לא כלפי אחרים. אלא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. האדם מצד עצמו, יש בו את הניצוץ השכלי הזה, יש בו את הניצוץ הנשמתי, יש בו את הניצוץ האלוקי, הוא יכול להגיע מתוך עצמו, לשים על עצמו את הגבולות הנכונים. כשאנו יושבים בישיבות רמים, אני מגלה פה אולי משהו, כשאנו יושבים בישיבות רמים, ולפעמים אנחנו ככה מדברים על בחור כזה, בחור אחר, מה צריך לעזור, מה, איפה הוא תקוע, עצה טובה וכו'. לא שמענו מעולם. ניסו לפעמים לדובב את הרב יאיר לדברים חיוביים. לא שמענו מעולם מילה רעה מהרב יאיר על פלוני אלמוני, מעולם לא. מרוב צדיקותו הוא לא יכל לראות את זה, הרי ידוע מה שבעל שם טוב אומר. שאדם רואה באחרים מה שקיים בעצמו, כי אם לא היה קיים בעצמו, איך היה רואה באחרים? הוא לא מכיר את זה בכלל. אז מה שאדם מזהה באחרים כפגם, זה כנראה נמצא אצלו. כי הוא מכיר את הפגם הזה, כי אם הוא לא היה מכיר, אז יכול למזהה באחרים. רב יאיר היה חי בעולם אחר לגמרי, באמת לא מסדר העולם שלנו בכלל. אז לפעמים אומרים לו, הרב יאיר, מה יש לך לומר על פלוני אלמוני? תספר לנו איפה הוא תקוע, איפה? אני יודע, הכל בסדר. לא מטוב, הכל בסדר, הוא בקבוע לחברותה. הכל בסדר. מבט מסדר אחר לגמרי, לגמרי, ממש. זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה לא ואלה המשפטים אשר תשים עליהם. אנחנו לא צריכים להיות, אם היינו חיים כחברה, לא כאנשים שמתפרצים ואיזושהי מערכת חיצונית עומדת ושופטת אותם. אם המערכת החיצונית הזאת היא הרבה פעמים הלחץ החברתי, זה גם סוג של מערכת חיצונית. או חס ושלום, המערכת החיצונית היא מגיעה עד לרמה של שופטים ושוטרים תיתן לך. אם לא היינו חיים ככה, אלא היינו חיים מתוך הזדהות פנימית, מתוך שייכות אמיתית, מתוך ניצוץ שכלי, מתוך הערה נשמתית, אז כל המציאות הייתה אחרת לגמרי. ואנחנו מסוגלים לזה. זה אחד הדברים שרב העיר לימד אותנו, שאפשר להגיע אל המשפט בלי משפט. לכן מי ששם לב כאן בכותרת, המילה משפט היא מחאות. עקרונות המשפט. אפשר להגיע אל המשפט בלי משפט. לא צריך להגיע אל המשפט. אם אדם מזהה בעצמו את כוחות החיים הטבעיים שלו, ויודע את החולשות שלו כמו גם את היתרונות שלו, אבל יודע את החסרונות שלו, הוא יודע לשים על עצמו את המסכים הנכונים, כדי שהוא יוכל לזהות, לגלות נכון, את אותם הכוחות שיש בו. וזה אולי מה שפרשת משפטים בא ללמד אותנו. שאנחנו, אמנם, צריכים לפעמים את גבולות הגזרה, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. לא צריכים שופטים ושוטרים. זה יבוא מבפנים, זה לא צריך לבוא מבחוץ. טוב, אני אזכה בעזרת השם ללכת מאורו ולקחת קצת ממה שהוא לימד אותנו. ערב טוב ומבורך. אז למה בכל זאת התורה צפתה ומקי אבי ואמו מות יומת, והרי מה שהרב כתב כאחרת. נכון? כי אנחנו לא תמיד עומדים במדרגה הזאת, לפעמים צריך את הגבולות החיצוניים. נזכה לגלות את הערך הפנימי.